נשמתו של סגן אבי פישר, השם יקום דמו, שנפל בלבנון בג' אלול מ-10 שנים, תשנון ג'. טוב, המזגן בטח יצטרף אלינו עוד מעט. אז... ערב טוב. פרשת כי תצא היא פרשה שצריך לתת עליה את הדעת גם כפרשה שלמה, ולא רק לכל אחת ואחת מהפרשיות, מהמצוות המפורטות כבודדות שנמצאות בתוך הפרשה. אני אסביר למה אני מתכוון. זאת הפרשה שיש בה יותר פרשיות מכל התורה כולה. יש בה פרשיות, 44 פרשיות בתוך הפרשה. יש בה גם מצוות, 74 מצוות עשה ולא תעשה, ובלי להיכנס לסמיכויות הפרשיות של להזכיר את המושג, ישנה מחלוקת גדולה עם דורשים סמוכים במשנה תורה, האם חייבים למצוא את הסמיכות בין פרשה לפרשה. אנחנו זוכרים שבפרשה שלנו מתחילים בפרשיות שרש"י למשל דורש את הסמיכות. הפרשה מתחילה באשת יפה תואר, מי שיוצא למלחמה, מלחמת רשות, וראית בשביה אשת יפה תואר, עוברת אחר כך לפרשה אחרת, נראית נפרדת לגמרי, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, ואחר כך היא מתגלגלת לפרשת בן סורר ומורה, ואחר כך כי יהיה באיש חטא משפט מוות. ורש"י אומר, יש פה בעצם רצף, איזושהי סמיכות, הרעיון שלה הוא הבא לידי ביטוי בסמיכות. אדם נופל באשת יפה תואר, ואחרי זה יש מצב של אהובה וסנועה, ואחר כך זה מתגלגל לבן סורר ומורה וכך. אבל גם רש"י עצמו הנאמן מאוד לניסיון להגיע תמיד לסמוכים, כלומר להבנת הסמיכות, גם הוא לא עושה את זה בכל הפרשה, והפרשה היא קשה מאוד בהבנת הסמיכויות, וזה ודאי סוגיה בפני עצמה. אני לא רוצה להגיע לזה. אני רק רוצה לשאול, האם ישנו איזשהו מכנה משותף? האם יש פה פשוט אוסף של כל מיני מצוות, של 74 מצוות עשה ולא תעשה, שמופיעות פה ביחד? בפרשת שופטים שיצאנו ממנה השבת, יש מכנה משותף, סדרי ממשל, סדרי הנהגה. עוסקים בשופטים ובשוטרים ובנביא השקר ובמלך ובכהן ובכהן משוח מלחמה. לא בשאלות מה הפרטים של מי שיוצא למלחמה ורואה איקס, אלא מה אומרים ליוצאים למלחמה, מי לא יוצאים למלחמה, מעמדו של המלך, מעמדם של הזקנים. כל פרשת שופטים בעצם עוסקת בנושא כללי שנקרא נכנסים אל המדינה היהודית. שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יפה. פרשת כי תבוא אל הארץ, הבאה בתור, גם היא יש לה נושא. מתחילים בביקורים, עוברים לביאור מעשרות, עוסקים בנושאים חברתיים ששייכים בהגעה אל הארץ. ומה עוסקת פרשת כי תצא? יש בה מגוון אדיר של נושאים מכלעיים ושעטנב ועד נישואין וגירושין, ועד זכור את אשר עשה לך המלך, ואיפה ואיפה ומשקלות וציצית. גדילים תעשה לך. יש נושא, וכשאני אומר נושא, אני אפילו לא מבקש למצוא נושא אחד של הכל. מה זה עושה פה? למה עם הכניסה לארץ, למה זה נמצא כאן בעצם? אני מבין כי תצא למלחמה על אויביך, בסדר, אבל זה מטעה שם הפרשה, כי בסך הכל הפרשה אומנם פותחת במלחמה ומסיימת במלחמת עמלק, אבל להוסיף פעם אחת, כל הפרשה לא עוסקת במלחמה. זו שאלה אחת שאני אנסה לנסות להגיע אליה ביחד. לשאלה הזאת מצטרפת שאלה שנייה של עניות דעתי, היא לא רק שאלה, היא גם פתיחה להבנה. 44 פרשיות יש בכי תצא, כמו שאמרתי, ומאוד מעניין. כנראה שישנו נושא אחד שבו עוסקת הפרשה הרבה יותר מבנושאים אחרים. ואנחנו נצטרך להבין מה זה עושה ערב הכניסה לארץ, אבל ישנו נושא אחד. הנושא הוא כל מה ששייך לבינו לבינה, לאיש ואישה. 21 או 22 פרשיות מתוך 44 עסוקים בסוגיה הזאת. יותר מחצי מ-110 הפסוקים של הפרשה עסוקים בנושאים של הקמת בית, של חינוך בבית. יפה תואר ואהובה ושנואה ובן שורר ומורה, ואפילו כי תבנה בית חדש ועשית מעט ילי גגך. וכמובן כל הדינים של מוציא שם רע ולא מצאתי לביתך בתולים ואונס, והדינים החמורים על מפתה ואונס, וכאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, כל הדינים, השדה ובעיר, למעלה ממחצית הפרשה עוסקת בסוגיה הזאת. זה אולי פותח פתח מעניין. בכל מיני הקשרים, האדם שהלך למלחמה ומצא אשת יפה תואר, זה לא עיסוק במשפחה שלו עכשיו, אבל זה עיסוק בסוגיה הזאת. וזה מחייב הבנה, ואולי זה פותח פתח לנסות לתפוס שאפשר לגלות איזשהו נושא משתף לפרשה. אבל איך זה מתחבר לנושאים האחרים? השאלה האחרונה שייכת לדבר הקודם שאמרנו, ובה אני רוצה לפתוח את הכל. בתוך, בעמוד השני שיש לפנינו, מובאות, פשוט מובא מניין המצוות כמו שהוא מופיע בספר החינוך. ומניין המצוות פחות משקף עד כמה עוסקים בנושאי איש ואישות ואישה, כי יש דברים שאינם בגדר מצוות. למשל, פרשת אהובה ושנואה לא מופיעה במניין המצוות, כי אין מצווה שתהיה אהובה ושנואה. גם המצווה לא יוכל לבקר את הבכור, אין מצווה שם, אבל זו פרשה ארוכה. היחס לא בא לידי ביטוי פה. פרשת לא מצאתי לביתך בתולים ומתגלה שהוא מוציא שם רע, על כל חלקיה זה המון פסוקים, אז מופיע פה בשורה אחת. הפרופורציות לא נראות פה. אבל כשאנחנו מדברים על המצוות שיש סביב הנושאים של אישות וקידושים ודברים פסולים שצריך להיזהר מהם, והעונשים על הדברים הפסולים האלה, אולי אם נוכל נראה ככה במהירות רק בדברים הממוספרים, לדון יפה תואר, אתם רואים ככתוב בתורה, מלמעלה אני רואה בשנייה, שלא למכור יפה תואר, שלא להעבידה אחר שבעלה. אחרי זה בכלל מצווה שלא קשורה לאיש ואישה, אבל מניתי אותה, לא ייבש גבר שמלת אישה, ולא תלבש אישה כלי גבר. מצווה שפה קראתי לה ארבע, בתף קוף מם ב' בתף קוף מם ג'. הכנסתי גם את לעשות מעקל לגגו ולא להניח מכשול בביתו שלו. ואז אני מדלג על שמונה, על תף קוף נון ב' שהוא העיקר, ואני אגיע אליו מיד, אני מדלג על זה לרגע אחד, וכולם יראו עוד מעט למה הוא העיקר, אבל אחר כך מופיעים כל הסיבוכים. אם אדם מוציא שם רע על האישה שהוא בא להתחתן איתה, ואומר לא מצאתי לביתך מה דיניו, שלא יגרשנה כל ימיו, אגב הלכה מרתקת, אם היא רוצה, אז הם נפרדים. הוא אין לו כאן שום זכות. ולא תהיה לאישה כל ימיו, לא יוכל לשלחה. אותה הלכה בעונה. שלא לאנוש האנוס בחטא. זה כלל מעניין, בכלל אדם שאנוס בחטא, אבל מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהסיפור של האנוסה והאונס. שלא יגרשנה כל ימיו. אחרי זה כל דיני מעמד אישי. מי יכולים להתחתן, מי לא? כל הדינים במעמד האישי. אחר כך אפילו בדיני מחנה, כל מיני עניינים, אם אדם ראה מקרה לילה במחנה, עניינים של צניעות ששייכים עוד פעם למחנה ולמלחמה. הלכה תף קוף עין, מקור 19, שלא לבעול אישה בלא כתובה וקידושין. מגיע להלכה הזאת. אגב, הלכה מעניינת מאוד. הפסוק הוא, לא יהיה קדש מבני ישראל ולא תהיה קדישה מבנות ישראל. ננסה לראות איך הרמב״ם ילמד את זה. אחר כך הלכות אחרות ששייכות עוד פעם לדברים של מציאויות מסוימות. אם נקפוץ לתף קוף, טוב, נראה את הסדר, קוף עין תס, 21, לגרש בגט, שלא יחזיר גרושתו מי שניסה. אחרי זה, אם יש מלחמה, שלא יצא מלחמת רשות, מלחמת מצווה זה אחרת, שלא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור, זה הדין של נקי יהיה לביתו. שיצמח החתן עם אשתו שנה אחת. אחרי זה דיני ייבום וחליצה, אתם רואים לקראת הסוף. כל הסיבוכים שנוצרים נמצאים פה. גירושין, מוציא שם רע, מעמד אישי, מה קורה אם הוא טען טענות, אם הוא לא טען טענות. נדמה שכל אחד יבין שהמצווה המרכזית, הראשונית, שבה הייתי פותח פרשה שחצי ממנה עוסק בעניינים שקשורים באיזושהי צורה לסיבוכים, זאת מצוות תף קוף נון בית, שנמצאת פה במספור 8, ליסה אישה בכתובה וקידושים. נכון? כלומר, חוץ מסיבוכים יש גם דברים נורמליים לפעמים לכמה דקות. גם זה צריך להיות, נכון? מצווה. כמו שיש מצווה, כבד את אביך ואת אמך, שתופיע מצווה. המצווה תהיה שיקח איש אישה, שינשאו איש ואישה, שתהיה מצווה. מגיע לנו, שתהיה מצווה. והמצווה הזאת היא מצווה מאוד מאוד חשובה. בואו נראה אותה במקור אחד. ברמב״ם, נעבור לעמוד הקודם, אני עוד מעט אכנס לפסוקים, אבל נראה את הרמב״ם. הרמב״ם מתאר מהי בדיוק המצווה. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. פוגע זה לא הסלנג שלנו. פוגש, כמו ויפגע במקום אצל יעקב, וילן שם. הוא לא פגע בשום סולם, הוא פגש, הוא הגיע למקום, הוא נפגש. היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא. זה מדובר קודם מתן תורה, זה לא עם ישראל חידש ולא מתן תורה. זה חייב להיות רצוני משני הצדדים. ליסה אותה, הם רוצים להתחתן. תשימו לב, כאן מופיעה בפעם הראשונה המילה נישואין. ליסה, מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותראה לו לאישה. זה נישואין. כלומר, היא הכניסה אל תוך ביתו, יש עכשיו בית, יש קשר של איש ואישה, קוראים לזה נישואין, וזה מה שהיה קודם מתן תורה. נו, זאת אומרת שנישואין הם לא החידוש של התורה. אני כבר מרשה לעצמי לומר את ההמשך. זאת אומרת שאין מצוות עשה שנקראת נישואין. נכון? כי זה היה גם קודם מתן תורה. אמת? זאת לא מצוות עשה. אז מה היא כן מצוות העשה? מצוות העשה היא מה שאנחנו קוראים קידושין. בסדר? זוכרים אגב את ההגדרה ברמב״ם? בכתובה ובקידושין. ליסה אישה בכתובה ובקידושין. נכון? זה היה המצווה. טוב, כיוון שניתנה התורה, נמשיך, נכתבו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה, מה שהיה טבעי תמיד, אם הם רוצים רצה הוא והיא, נכון? הם רוצים להתחתן, יקנה תחילה בפני עיבים, גם יקנה זה לא כמו המושגים שאנחנו רגילים, אלא ייתן לזה משמעות משפטית, וייתן לזה חלות משפטית שנקראת ליקוחים, או בלשון חז"ל קידושין או אירוסין, נראה את זה עוד מיד. ואחר כך, רק אחרי האירוסין, תהיה לאישה, שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. יפה? זאת אומרת, מצוות העשה הראשונה, המרכזית, שקובעת שהמצב האידיאלי הוא מצב של קשר, של חתונה, היא מצוות עשה של אירוסין לפני הנישואין. בסדר? אני ממשיך את תחילת הלכה ב', וליקוחים אלו, מה שכתוב בתורה, כי ייקח, מצוות עשה של תורה הם. מצוין. אני חושב שכולנו נסכים שבפרשה שמחציתה עוסק בסיבוכים של דרכים פסולות ונלוזות שמתרחשות בקשרים לא בריאים, אגואיסטיים, שתלטניים, של אונס, של פיתוי, של הוצאת שם רע, נדמה לי שבפרשה כזאת באמת מקומה של המצווה הנורמלית של הקידושין, שלא נושא סתם שאין נישואין אלא יש קידושין לפני כן, הרעיון של הקידושין הוא עצום, יש קידושין לפני הנישואין, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, יש איזו הקדשה לייעוד מסוים, לרעיון מסוים. מתאים יהיה, נכון, שהמצווה הזאת תבוא כמצווה מכובדת לפני עצמה. מה המקור? אני חוזר לרמב״ם בסוף הלכה א', שנאמר, נו, כי ייקח איש אישה, איך כתוב? ובא אליה. כלומר שאסור לו לקיים את המצב הרגיל של יחסים גופניים, אישותיים, רגילים, לפני שקיים ליקוחים. טהור, מקודש, יפה מאוד. אז בואו נראה את הפסוק במקור. הפסוק במקור הוא במקור שלוש. ובמקור שלוש כתוב הפסוק, הנה הוא. אתם מצפים בטח למצוא פה פרשת אירוסין, נכון? אם יש פרשת מוציא שם רע, והיא זוכה ל-15 פסוקים, אז מן הסתם פרשת אירוסין זכאית לפסוק אחד לפחות. כי ייקח איש אישה ובא אליה ושנאה. כלומר, מה נושא הפרשה? אם שונאים. עוד לא גירושים, גירושים זה יהיה ההפתעה הבאה. בינתיים אנחנו בשלב הראשון. ושם לה עלילות דברים, והוציא עליה שם רע, ואמר את האישה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים. ואז מוכיחים שהוא שקרן, אז עונשים אותו מעט כסף ולא יוכל כל ימיו, והוא חייב את זה וחייב את זה. שבוע התחלנו אתמול בשעה טובה ככה בישיבה, באלול, התחלנו בלימוד מסכת כתובות. מסכת כתובות עוסקת בסוגיה הזו בתחילתה, טענת בתולים. ושאל אותי תלמיד ככה בשאלה מצוינת, הוא אומר לי, הרב, יש לי שאלה. יש מסכת בש"ס שמתארת חתונה נורמלית? בהתחלה קצת נבהלתי, ואחר כך שחשבתי אמרתי לו, אני לא מכיר. יכול להיות שיש, אני לא מכיר אחד כזה. יש מסכת קידושין, היא מתארת את הדינים הקנייניים. יש מסכת כתובות, היא מתארת את הבעיות. יש מסכת גיטין, היא היחידה שעוסקת נורמלי בגיטין. יש לבמות, היא מתארת מה קורה כשמתים. וחיפשתי באמת, מעניין למה, שאלה מצוינת, לא מגיעה, לא מסכת, שני המון, ככה משהו יפה, קצת, קומפה קטן, משהו, איך זה נראה כן נורמלי? תשובה לא מצאתי, אבל מצאתי משהו יהודי יותר טוב. עד שאתה מקשה על חז"ל, גם בתורה אין פסוק רגוע שמתאר אירוסין. גם שם לא מצאתי. אז הפסוק הראשון שאותו הרמב״ם מצטט בתור, אתם אגב מכירים מצוות עשה כזאת? מצוות עשה לכבד אב ואם. כתוב כבד את אביך ואת אמך. תארו לכם שמצוות כיבוד אביהם הייתה מופיעה, כבד את אביך ואת אמך ואל תשנא, ואם שנא, אז זה יכול לקרות שאדם שונא, לא עלינו, כן יכול לקרות, משוגע, שונא, לא יודע, בעיה. נו, אז למה לטפל בזה עכשיו? תגיד את המצווה. מה, לא, 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 זה לא צפוי שטובו מצווה כזאת, אחת? בפרשה שאני עדיין לא הבנתי את כל עניינה של הפרשה, אני שאלתי פה הרבה שאלות יחד, ועוד בלי מזגן. בפרשה שבכל עניינה, פיום חצי מהעסק, זה עניינים של, 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 של המצוות הכי מעוותות והכי מזעזעות, שבאמת הפתרון שלהם כנראה הוא מצב טהור, קדוש של אירוסים וקידושים, כנראה זה העניין, אז למה זה מובלע? כלומר, עוד לא הבנתי למה בפרשת כי תצא מופיע בכלל כל הסוגיות האלה. מה זה עושה פה? אגב, חלקם זה ממש דברים שחוזרים על עצמם. יש דברים שכבר הובאו בויקרא, ענייני עריות, מעמד אישי, יש עוד דברים. אז מה זה עושה פה? מלחמה, אני מבין, זה ערב הכניסה לארץ, כי תצא למלחמה. זכור את אשר עשה לך המלך, אני מבין. כי תצא מחנה על אויביך, בסדר גמור. מה זה עושה פה? אבל אחרי שאני קולט את זה, באמת, באמת, איך הרעיון האדיר של האירוסין שבא לתאר את המבנה הנכון, מופיע בכזאת צורה. לא בצורה של מצווה, אלא בצורה של עובדה, כי כך איש אישה ובא אליה, כך לא כתובה מצווה בשום מקום. מצווה כתובה באופן פוזיטיבי. יש אגב עוד מצווה אחת כזאת שמופיעה כך. ובאמת נחלקים אם זאת מצווה או לא. מצווה מאוד יסודית. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרמב"ם אומר שזאת מצוות עשה של אמונה. לא כתוב האמן. לא כתוב דע שאנוכי השם אלוקיך. ויש באמת אפילו ראשונים שטוענים סימן שאין מצוות עשה כזו. כל התורה בנויה, אבל אתה לא יכול לתת לזה הגדרה של מצווה. יש מי שטוענים, פעם למדנו את זה משפט אמת נפלא, שאומרים אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זאת מצווה. אבל אי אפשר לצוות אדם על אמונה. אז מה זה בכל זאת מצווה? זה תיאור של עובדה, דע לך, זה טבעי לאדם שהוא קיים בו הצד האמוני. תפקידך הוא לחשוף את הטבע. תפקידך הוא לא לעצור את זה מלהתגלות. לכן זה לא מופיע כביטוי חיצוני. אבל איך תסביר את זה בעניין של אירוסין? למה לא מופיע העניין הזה? חשבתי אולי מופיע עוד פעם כי ייקח איש אישה. ניסיתי ללכת לשם. למרות שזה לא הציטוט של הרמב״ם, כי הרמב״ם מצטט את הפסוק הזה, כי ייקח איש אישה ובא אליה, אתם שמים לב שהרמב״ם ויתר על המילה ושנאה. את הנקודתיים הוא שם בלי זה. מטעמים ברורים. נעבור למקור ארבע, יש עוד פעם, נו עכשיו יהיה טוב כנראה. כי ייקח איש אישה ובעלה. הנה, כתוב מפורש שלפני בעלה צריך להיות ליקוחין, אז יש קידושין. והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, אותו פסוק. ומה אם בטעות כן תמצא חן בעיניו? לא, אי אפשר פה ככה משהו בשביל זה גם. והיה, אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בערבה דבר וכתב לספר קריטות. בקיצור, אז במה עוסקת הפרשה? בגירושין. ובמה עוסקת הפרשה הקודמת? בהוצאת שם רע. ואין אף פרשה בכל התורה כולה שעוסקת בפרשת ירושלים. אבל זה הבסיס של הכל. והקדוש ברוך הוא מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. וכל העסק הוא רעיון הקידושים. ואין את הדבר הזה. זאת שאלה מאוד מאוד יסודית. וצריך לתת על השאלות האלה מאוד את הדעת. אני רוצה לנסות לטעון שהתשובה לכל השאלות השונות לחלוטין ששאלנו, האם יש איזשהו חוט חורז בפרשת כי תצא, זו שאלה קשה מאוד, אין פרשן שלא עסק בה. האם יש איזשהו חוט? ואיך באמת פתאום ענייני אישות נמצאים פה ערב הכניסה לארץ ובכזאת כמות? והתשובה לשאלה האחרונה, לאן נעלמה המצווה המפורשת של האירוסין? איך היא נאמרת כאיזה מין דבר ברור ועוסקים מיד בבעיה, אני חושב שכל השאלות ביחד יכולות להוביל למהלך אחד שאולי יכול לפתור את הכל. אבל כדי לראות את העניין, אני רוצה לראות עד כמה חמורה תפיסת הקידושין והנישואין בפרשה שלנו בכי תצא. ישנו פסוק בתוך הפרשה שלנו שהזכרנו אותו ככה במהירות תוך כדי קריאת המצוות, והוא נמצא במקור 5: לא תהיה קדישה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל. המושג הפשוט של קדישה וקדש זה זנות. זה מהמילים ההפוכות בעברית, שקדש הוא הפוך ממקודש. או בעברית אחרת, זה מוקדש לזנות. ממש. רש"י מגדיר שם, אני אומר אותו על פה, כי לא תהיה קדישה מופקרת ומוזמנת לזנות. והוא הדין לא יהיה קדש, מופקר ומוזמן לזנות. באיש ובאישה אותו דין. הרמב״ם, זה מרתק, לומד את ההלכה הזאת אחרת לחלוטין. והרמב״ם קובע, אני קורא את הדברים במקור 6 כבר כפי שהם מנוסחים בספר החינוך, אולי בעצם נראה אותם שנייה אחת בתוך הרמב״ם. נחזור רגע למקור 1. אנחנו קראנו במקור 1 את הלכה א' ואת תחילת הלכה ב', ברשותכם אני קופץ להלכה ד', בסדר? במקור 1 זוכים שבהלכה א' נאמר שקודם מתן תורה לא היו אירוסים אלא ישר נישואים, נכון? הנה הלכה ד', עוד פעם פתיחה כזאת. עוד דבר השתנה עם מתן תורה. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, הרמב״ם בונה את זה גם מבחינת המבנה, אותו דבר, זו אותה פתיחה. כשהוא פותח בקודם מתן תורה היה, הוא בא להגיד, התרחשה פה מהפכה עולמית. למה הוא יכול לפתוח ככה כל מצווה? קודם מתן תורה לא נאמרה מצווה ציפי. לאחר מתן תורה יש מצווה לשים מזוזה בדרך. אין לי דבר. קודם מתן תורה פירושו, העולם כולו השתנה כשהדבר הזה התרחש. כשהמושג הזה של הירוסין התרחש. צריך להבין מה קרה. הנה עכשיו עוד מהפכה עולמית. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק. אם רצה הוא והיא, נותן לה שכרה, ובועל אותה על אם הדרך והולך. עד כאן הזנות הקלאסית שיש בה שכר. וזוהי הנקראת קדישה. אגב, אם אין כאן רצון, זה אונס. ואז חלים הדינים של אונס, שעליהם אומרת התורה בפרשה שלנו, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. מי שניתנה התורה, נאסרה הקדישה, שנאמר, לא תהיה קדישה מבנות ישראל. עכשיו אני רוצה שנעיין טוב. אילו הרמב״ם היה עוצר פה, מה זה קדישה? זנות שהוא נותן לשכר. מי שניתנה תורה זה אסור, נכון? אגב, לפי זה יהודה ותמר זה היה לפני מתן תורה, דרך אגב, אבל אני עוזב את זה עכשיו. עכשיו נמשיך. לפיכך, והלפיכך הוא מוזר, תראו בלפיכך מה הרמב״ם עושה. לפיכך כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושין, מה מוסיף פה בלא קידושין? האם בעילה בלי קידושין? לא בתיאור של על אם הדרך ונתן לשכר. גם היא נקראת זנות ברמב״ם? זאת שאלה מאוד מעניינת. קשה. עוד רגע נראה את הרמב״ם בפנים. לוקה מן התורה לפי שבעל קדישה. אני רוצה להבין את ההלכה הזאת טוב, ולכן אני עובר למקור 6. שנמנענו, כותב בעל החינוך, והוא מצטט את הרמב״ם בחלק הראשון שלו, מלבעול אישה בלא כתובה וקידושים. ועל זה נאמר, לא תהיה כדי אישה מבנות ישראל. וכתב הרמב״ם זיכרונו לברכה, וזה לשונו, וכבר נכפל עליו בזה העניין בלשון אחר בכתוב, אל תיתן את ביתך להזנותה. אל תחלל, סליחה, את ביתך להזנותה. ולשון ספרי, אל תחלל את ביתך, תראו איך הרמב"ם מבין, והמוסר ביתו פנויה, מוסר הכוונה היא כשהילדה היא קטנה, שלא לשם אישות, וכן המוסרת עצמה, הכוונה היא כשהיא גדולה, שלא לשם אישות. יוצא שלפי הרמב״ם, מה זה לא תהיה קדישה? חיים ללא כתובה וקידושים. מוזר מאוד. עכשיו נשמע טוב. ושמע ממני, עד כאן אומר החינוך, אמר הרמב״ם. עכשיו בוא אני אגיד לך, אומר החינוך, שמע ממני, זה הרמב״ם לא הסביר, שמע ממני, לאיזה דבר נכפל זה עליו וזה הלשון, ואיזה עניין הוסיף בו. הרי זה כבר כתוב בויקרא, אל תחלל את ביתך להזנותה. אז בשביל מה כתוב אצלנו עוד פעם, לא תהיה קדישה? והרמב״ם מבין ששניהם אותו עניין, שחיים בלא כתובה וקידושים, נכון? מרצונם, המוסרת עצמה, כלומר היא רוצה בעצמה והוא רוצה בעצמו. לפי, ואגב זאת הלכה שונה לחלוטין, ואני מדבר דווקא בעולם המודרני שאנחנו חיים, אין איזה שום דמיון לאונס, מפתה, מוציא שמרה, שם שוללים את הרצון של האדם, לזה קוראת התורה רצח. שם שוללים את הרצון האישי, זה אונס, אי אפשר להעניש את האנוס. עכשיו מדברים כשיש רצון, אין כאן שום, יש רצון דו סטרי, וההגדרה היא קדישה. עכשיו בוא נראה את זה, קדישה וקדש, נראה את זה ברמב"ם. למה נכפל עליו בזה הלשון? לפי שזאת שדנתי בה לקחת ממון לבד, הוא כשיקרה מקרה שיפתה איש או יאנוס. אני דילגתי פה על חלק גדול ברמב״ם, בחינוך, סליחה, הוא אומר שם כך, יכול אדם ללמוד את כל ההלכות האלה ולהגיע למסקנה מאוד מסוכנת. הוא יכול להגיד כך, וזה מה שיכול לקרות כשאדם לומד כל ספר חוקים בעולם, אונס זה באמת חמור מאוד, 100 כסף, יפתה 50, מוציא שם רע גם ככה, זאת אומרת זה עניין כספי, יש לו אנשים כספיים. אז אם זה עניין כספי, זה דבר מאוד חמור, אבל נדון בזה באופן חוקי. בא הרמב״ם ואומר כך, אבל כשיהיה הדבר ברצון שניהם יחד ובפרסום, מה זה ברצון שניהם יחד ובפרסום? שזה נורמלי לגמרי. ברצון שניהם, שוב, בתפיסה המודרנית שלי של זכויות הפרט בעולם, מה הבעיה? מה אתה רוצה עכשיו? אין קידושים, בסדר, נו. יכול להיות שביטלו מצוות עשה של קידושים, נכון? יש מצוות עשה של קידושים, שאני אגב עד היום לא מבין למה היא מופיעה כזאת צדדית, וביטלו את מצוות עשה של קידושים. אבל אין כאן קדישה, אין כאן... אומר החינוך, אבל כשיהיה הדבר ברצון שניהם יחד ובפרסום, אין שום צד היתר לזה בשום עניין. לא יעזור לך, כאילו התורה לא חייבה אותך 100 כסף ולא 50 כסף ולא... כי גם 1,000 כסף לא יעזור. הפוך לגמרי ממה שאנחנו חושבים במחשבה המודרנית שלנו. זה יותר חמור. מה? למה? בוא נקרא טוב. והראה טעם בזה ואמר, ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ בימה. מה פירוש הארץ תזנה? אדם זונה, מה זה הארץ? לפי כאן הכל שהפיתוי והאונס זה דבר מזעזע, אבל בסופו של דבר ימעט מציאותם. בסדר, צריך לנהוג בזה בשיא החומרה, אבל זה לא כל שנייה ימעט מציאותם. חברה טיפה תקינה דוחה, מוקיעה. וכשיהיה העניין בבחירה ורצון, ירבה זה ויתפשט בארץ. ואז לא צריך שום דבר אחר. איזה ניתוח בחינוך. לכן האונס זה 100 כסף. אבל ברצון שניהם, כלומר, מה שנקרא אצלי בתפיסה האנושית שלי, בסדר, איך זה מתארד בכלל? מה אתה רוצה ממני? זאת הבעיה שהתורה רוצה להילחם בה. המלחמה של התורה באונס היא מלחמת חורמה. אתה ביטלת את הרצון של אדם אחר, אין לך מכאן ואילך שום רצון. יודעים איפה אני יודע את זה? אין נישואין בלי רצון של שני צדדים. נישואין שהיו בלי רצון של שני צדדים, רצו הוא והיא, לא תפסו בכלל. יש רק שני מקרים של נישואין שלא צריך בכלל רצון של צד אחד. מי שהוציא שם רע או אנס, ועכשיו היא, אני לא מבין למה, אבל היא רוצה להישאר איתו, והוא צועק 1,000 פעמים בדקה שהוא מעדיף לא משנה מה, לא חשוב בכלל רצונו, לא יוכל שלך כל ימה. זה לא קשור לעונש הכספי. אתה ביטלת רצון של אדם? למה? כי אתה טיפה יותר חזק? מה הערך בכלל של הרצון שלך? איבדת בכלל את הערך של הרצון? אין לך יותר ערך לרצון לך? היחס הוא מחריד, הוא עצום מבחינת ההלכה. זה נכון בנערה מאורסה, זה נכון לא בנערה מאורסה, זה נכון בגול... זה דבר מופלא. עכשיו בא הרמב״ם ואומר, אבל יש דבר יותר חשוב, שכשתרבה המציאות ותתפשט, אז מה נשאר? אין בכלל בעולם כתובה וקידושים. החינוך מסיים, וזה טעם יפה מאוד ומשובח בזה הפסוק. אני רוצה טיפה להסביר את זה ומזה לחזור אחורה. לי נדמה שהנושא המרכזי של פרשת כי תצא הוא זכויות וחובות הפרט, או הייתי אומר, איפה האדם הפרטי מופיע בתוך המערכת ולא מאבד את עצמו. לא המערכת אותו ולא הוא את עצמו. זה נושא כללי שהולך על כל הפרשה כולה. אדם יצא למלחמה, הוא לא יצא למלחמה כי התחשק לו, הוא יצא למלחמה כי אנחנו שלחנו אותו למלחמה. נכון? לא שלחנו אותו למלחמה כדי לראות אשת יפה תואר. זה לא היה חלק מהחובות המלחמתיות. אבל במלחמה, כשהוא נמצא שם, זה יכול לקרות. האם התורה דואגת לבעיה הזאת או לא? לאדם יש אישה אהובה ואישה שנואה. רע מאוד. אבל התורה שלנו היא לא איזה מין קופסה קתולית. נורמלית. מה עושים כדי לעדן אותך, להוציא אותך, לא לאפשר לך שהאגואיזם שלך ישתלט הלאה, וגם את בן הבכור של הצנועה אתה תמעט רק מפני וזה טבעי לגמרי. לא נאפשר לך את זה. אדם הקים בית חדש, תלי פלאו. הפרשה שלנו לא עוסקת בכי תבנה בית חדש אז הוא לא יוצא למלחמה, זה לא העניין של הפרשה. אדם הקים בית חדש, אז מצד אחד באה מצוות מעקה, איך היא קשורה לפרשה? תלי פלאו. אדם הקים בית חדש בעצמו, הוא על חשבונו חייב לבנות מעקה כדי שאני, אם נניח אני רוצה לגנוב, אז זה שאני לא אפול. יש שאלה כזאת בשאלות ותשובות, שאלה מעניינת מאוד. גנב עלה על גג, נפל, לא היה מעקה, תבעו אותו על הגניבה, הוא החזיר תביעה נגדית שהוא נפל ממעקה, הוא יצא ברווח, יצא ברווח. אבל בניתי את הבית הפרטי שלי. גם הבית הפרטי שלך יש לך חובות כלפיי. אתה תבנה מעקה כדי שאני לא אפול. אני לא תכננתי לך לעלות לגב, מה מעניין אותי מה תכננת? אני תכננתי לגנוב ורציתי לעלות לגב. אדם הלך ברחוב וראה חמור של מישהו, אין לו זמן עכשיו לעזור, הוא מבטר עכשיו על צלש האזרח הטוב. לא שאלתי אותך אם אתה מבטר או לא מבטר, זאת חובה. זה לא רק בין אדם לחברו, זה במערכת שלמה. יש בתוך הפרשה את הדברים הכי אינטימיים שיש, דווקא ברגעים של המלחמות. כי תצא מחנה על אויביך. אדם יוצא למחנה על אויביו, עכשיו זה כבר לא מלחמה, זה במחנה. איזה הלכות? וכיסית את סעתיך. אני כמערכת מחויב לדאוג לאפשרות שלך, לדאוג לאסתטיקה שלך, ואתה כפרט חייב לדאוג לאסתטיקה שלי. אבל עוד הרבה יותר אינטימי, כל הפרשה הכי אינטימית בעולם, שאדם ראה מקרה לילה, מופיעה דווקא שם במחנה. כי אני כמערכת חייב לענות על השאלה, האם האווירה הסביבתית לא גרמה לזה שאתה תתמודד עם מתחים שלא התמודדת אותם בלעדיי? האדם איננו עבד של הקולקטיב. המערכת חייבת שהפרט יישאר מה שהוא, והוא חייב להישאר מה שהוא. מה זה לא יהיה כלי גבר על אישה ולא תלבש אישה שמלת גבר או כלי גבר? מה זה? בא לי, אני רוצה. ואני יודעתי, המצווה הזאת היא כותרת לעוד קבוצה קטנה יותר של מצוות, אבל היא הקבוצה הבאה של הכי הרבה מצוות בכמות מוקטנת יותר. יש בפרשה שלנו הרבה מצוות של כלאיים מכל מיני סוגים, שור וחמור, שעטנז, כלי קרם. מה הם עושים פה? זה לדעתי גם שילוח הקן פה. יש אם ויש בנים. הטבע לא נברא כלאיים, הטבע נברא כל דבר למינו. אתה עושה את הכלאיים בעולם. אתה יודע למה אתה עושה כלאיים? לא כי טוב לסוס לפגוש את החמור, כי הוא ירוויח יותר אם הוא יופיע כפרד, אלא כי אתה תרוויח מזה שהסוס לא יהיה סוס והחמור לא יהיה חמור, העיקר שלך יהיה פרד. זה לא הטבע, אתה מחליא. אגב, השורש של המילה כלאיים זה כלא. אתה מסגיר דברים למקום אחד, כי לך יש כוחות אדירים. השור לא נמשך לחמור, גם לא ביולוגית, מינית. לך האדם יש את האפשרויות והרצונות להחליט. מצד אחד זה דבר מאוד גדול, יש לך כוחות בלתי רגילים, אתה לא יכול לראות סתם שור וחמור ולא לעשות עם זה משהו. בזבוז. כשמה יש שור וחמור אם אי אפשר לעשות פה איזה פרד? ובאמת יש לך כוחות לעשות דברים גדולים. גם את עצמך אתה יכול להחליט. אין לך מקום, אין לך דבר בעולם. ובשילוח הקן, עוד שנייה אחת, בשילוח הקן זה פילי פלאות. יש אם ובנים. תתרגל גם באופות. בחיות כבר לימדתי אותך פעם, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. באופות אתה יכול אולי לא לשים לב לזה. העולם בנוי באיזשהו סדר אלוקי נכון, ולכל אחד יש את מקומו. לא יכול להיות שהרצון השרירותי של הקולקטיב ידכא את הכלל, או הרצון השרירותי שלך, עם טיפ-טיפה יותר שרירי ממני, יאפשר לך לאנוס אותי. כי אתה יותר חזק. כל הפרשה עסוקה בעצם בשאלה איך בתוך המציאות הכי סמוכה בעולם אני שומר על האדם כאדם ועל הפרט כפרט ועל מה שהוא באמת. מה פירוש? אתה לא מתחשב ברצוני. זה אונס. זאת ההגדרה ההלכתית. מה הרעיון של קידושין וכתובה? אירוסין. בוא נחזור רגע להלכה הזאת של אירוסין. ההלכה של אירוסין היא הלכה מופלאה. בעצם, מבחינה משפטית, כשאני עושה את האירוסין, מה שקורה הוא כלום. זאת אומרת, אני לא יכול להיכנס למצב חדש של אפשרות חיים שלמה. מה קורה באירוסין? באירוסין אני ואת נעשים אסורים. אני חוזר על זה. לפני שהתארסנו, את היית מותרת לכל העולם כולו, גם אני. אילו רק היינו נישאים, לא היינו עוברים שלב שבו היינו קובעים שאנחנו אסורים לאף אחד אחר. מה קובע שלב האירוסים? הרי את מקודשת לי. מה אומרים הקידושים האלה? הקדש. מכאן ואילך אנחנו אסורים בכל העולם, אבל תקשיב טוב, אנחנו גם אסורים זה לזו וזו לזה. פעם עסקנו בברכת האירוסין והנישואין. אני חוזר אליה לשנייה אחת, כי ממנה אני רוצה את כל הפרשה להבין, זה עולם ומלואו. הזכרנו בזמנו את ברכת הקידושין והנישואין במקור 2. זה חשוב ככה לחתונות שברוך השם יש עכשיו. בוא נחזור רגע לברכה הזאת, מקור 2. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. ברכה פשוטה פשוטה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על האריות. זה כמו כל ברכת המצוות, נכון? קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. להניח תפילין, נכון? ציוונו על האריות. על זה ציוונו. ציוונו זה שאין בזה לא היתרים, לא הנחות, לא יעזור לך כלום. מה זה אריות? אריות זה אמא שלי. נכון? אז היא אריות לגביים. זהו. איך למדנו מצווה? אין כמו אמא. ולכן זה יישאר תמיד כך. זה לא ישתנה אף פעם. זה עריות, היה עריות, יהיה עריות, יישאר עריות. ציוונו. כמו שציוונו להניח תפילין. אתה חייב, מה אפשר לעשות? עכשיו באה ההלכה הבאה, השלב הבא בברכה. חוץ מזה שציוונו על העריות, ולכן העריות לא נמצאים עכשיו בהמשך הדיון הלאה, זה מחוץ למשחק. כלומר, אין לי אפשרויות בחירה בתוך אלה שנקראים עריות. נכון? אני הולך להתחתן, הרי זה לא ברכה על העריות, זה ברכה על החתונה. ואסר לנו את הארוסות. נו, פשט. אנחנו עכשיו עושים אירוסין, קוראים לזה קידושין, קוראים לזה בתורה ליקוחין. מה זה אומר? אסור לנו. אחרי שאסר לנו את האגב, אצלנו זה לא כל כך מובן, אני רק מזכיר, כי אצלנו האירוסין נעשים בחופה. לא, המסיבות שלפני זה נחמד מאוד, אבל זה טוב לעבור. האירוסין זה מה שיש בחופה. בין האירוסין שהם הטבעת, שהם הקידושין, זה אירוסין. לניסויים עובר איקס זמן, תלוי בקצב שקוראים את הכתובה. זה עוד כמה דברים שקוראים שם. זה יכול להיות דקה. אגב, מעריכים את הזמן שם באמצע, בקריאה כתובה, והכל רק כדי ליצור קצת זמן של אירוסין. כי בזמן התורה האירוסין היו 12 חודשים. לכן כל המפגשים עם הנושא של נערה מאורסה ואירוסין ואירסה ולא אירסה, זה מציאות שהייתה שנה. בזמן האירוסין הזה, בשנה הזאת, תיאורטית בחמש הדקות האלה, אנחנו אסורים הרבה יותר ממה שהיינו לפני כן. גם כל העולם אסור. כלומר, אסרתי את העולם. ואז באו הנישואים והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים. אגב, הסיום הוא ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. אבו דרהם, רבי דוד אבו דרהם, שלא ניכנס, זה מקור 9, אני מקוצר הזמן אומר אותו בעל פה, רבי דוד אבו דרהם מביא שתי גרסאות. ישנה גרסה שמסיימת מקדש ישראל, וישנה גרסה שמסיימת מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. ואבו דרהם שואל, למה הגרסה הזאת, שהיא לדעתי רוב גרסאותינו, למה היא מסיימת כך? כשמסיימים בחגים את התפילה, איך מסיימים? מקדש ישראל והזמנים. מקדש ישראל ויום הכיפורים. מקדש ישראל עוד מעט בעזרת השם ויום הזיכרון. נכון? למה מקדש ישראל על ידי חופה וקידושים? הוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, כי אם העיסוק הוא בנישואים, כלומר בחופה שמבטאת את הנישואים, מה פירוש מקדש בעברית? מקדש זה מבדיל, נכון? שונה מכולם. הוא מוקדש למשהו אחר. אומר אבו דרהם, בנישואים אנחנו לא מקודשים משאר האומות. כל האומות נישאים. לכן אי אפשר לסיים במקדש ישראל, כי הברכה עסקה גם בנישואים. אז במה הוא מקדש את ישראל? בזה שיש חופה, אבל לפני כן יש קידושים. לכן כתוב מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. כי אחרת אין כאן מקדש ישראל. אבל כשאני אומר בסוכות מקדש ישראל, זה נכון? בסוכות לא התחייבה אף אומה אחרת, זה עניין שלי. כי אני ישבתי בסוכות במדבר. פסח זה סיפור שלי, אז הוא מקדש ישראל, נכון? לא צריך להגיד מקדש ישראל על ידי פסח. בטח. העיסוק הוא בפסח, זה הכל היד של ישראל. אבל העיסוק בנישואים זה לא קופירייט שלנו, זה קודם מתן תורה. אז מה כן הקופירייט שלנו? האירוסין. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, זה אף לבפלא. אז מה הברכה? נחזור רגע. קידשנו על העריות, היפיר לנו את הנשואות, נו, אבל מה החידוש של עם ישראל בקיצור? שאסר לנו את הארוסות, נכון? תגידו, אתם מכירים עוד ברכה בעולם שיהודים מברכים על משהו שאסור להם? זה אני חושב ממש אנטי-יהודי. אסור לי ואני מברך. לא מכיר דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. אני רוצה לברך על, על, על היין. אז מה אני מברך? שאסור לי לשתות יין נסך? אני מברך, בורא פרי הגפן, שמותר לי לשתות. יודעים מברך שמותר לו. יש פה ברכה מופלאה. קודם כל הסיום שלה זה פילי פלאות. עם ישראל מתקדש, חזרה לפשט של הברכה. עם ישראל מתקדש על ידי מה? מקדש עמו ישראל על ידי מה? אמרנו את זה פעם. לא כתוב מקדש בשום מקום עמו ישראל על ידי כהן גדול ויום הכיפורים בקודש הקודשים. אין דבר כזה.
מקדש שמו ישראל, לא יודע מה, על ידי, לא יודע, קורבן עולה. מקדש עמו ישראל על ידי מה? חופה וקידושים. מה שאצל הנוצרים הקדושים למשל זה נקרא דבר תמי. מקדש עמו ישראל על ידי, כל עם ישראל מתקדש על ידי הרעיון שהקידושים מקדימים את החופה. עם ישראל מתקדש על ידי זה. ואסר לנו את הארוסות, זו ברכה באמת מוזרה. ואדם מברך על האיסור הזה. והאיסור הזה הוא בעצם איננו מצווה קלאסית. כי זאת מצווה שלא מכניסה אותי למציאות, היא מכניסה אותי לאיזושהי מציאות ביניים. היא מציאות ביניים שבה אני עובר את מציאות האיסור. מה אומר האיסור הזה? האיסור הזה אומר, אני קשור כמו אסור, אני קשור אל איזשהו רעיון שלעולם לא יאפשר לי להנציח את האגו, את החלק האישי, היצרי, את הרצון, את הבלי, את הכיף, את האונס, את הפיתוי, את המוציא שם רע, את כל מה שמופיע כאן. העיסוק באיסור, העיסוק בקידושין, הוא עיסוק בעצם במחויבות לפני שמגיעים למציאות של נישואין. נישואין בעברית זה מהשורש ליסה. ליסה זה לשאת. לשאת זה להחליף מצב. נושאים ונותנים במסחר. נושאים משהו על הכתפיים. נושאים משהו מפה לכאן. שאו ידיכם. אני לא יכול לעבור מצב במציאות הנפשית, האישותית, אלמלא אני מכניס את עצמי כאילו למצב הקפאה שבו אני מברר את עוצמת האחריות שלי. מה זה כתובה ומה זה קידושין? זה פלאי פלאות. קידושין זה ההתחייבויות שלי הקודש ברוך הוא, או במילים אחרות ההתחייבויות שלי לעצמי, למה שאני, למה שהוא הייעוד שלי. קידושין אומרים ההתחייבות שלי לבטא את הנישואין שלי, את הדבר הטבעי לי שהיה גם קודם מתן תורה ושהוא טוב ונכון ורצוי. לא כתוב כיוון שניתנה תורה ביטלו את הנישואים, חס וחלילה. היו דתות שניסו את זה. כיוון שניתנה תורה אמרו הנישואים זה נפלא, אבל תקדים לזה קידושין. ולא רק קידושין, גם כתובה. הרבה פעמים כשאני עומד מתחת לחופה וצריך לקרוא את הכתובה, לערוך את החופה, לברך, להיות שם בפנים, אני אומר לעצמי, איזה נס שהכתובה כתובה בארמית. זה ממש נס. ככה לפחות לא מבינים מה כתוב שם. אם היו מבינים, הייתה הפגנה. עוסקים שם בדברים הכי פחות סימפתיים לטקס כזה רב רושם ואוהב. מה שמדברים שם זה מה יקרה אם, כמה חייבים, מי ימות מתי, איך, איפה. אני משתדל תמיד בסיום לשאול אם יש לזוג הצעיר בוידם, ואם יש להם שישימו את זה שם סגור בעזרת השם עד 110. מה אומרת הכתובה? אי אפשר היה במקום זה מתחת לחופה. אני בעד כתובה, אין לי שום דבר נגד, אני ממש בעד כתובה. אבל אם היה אפשר, אולי אפשר לקרוא את הכתובה שעתיים אחר כך במשרד, בלי שאף אחד עושה רעש. אם החוזים, עם הכל, אפשר לעשות מזה עזק, זה לא נעים.
הוא התחייב זה, והוא אמר זה, והוא אמר זה, והוא התחייב, והוא חתם, והוא עושה קניין, ומרים, ולא מאמין לך, כן מאמין לך. רוב האנשים שאני מכיר, חוץ מהחוזה שהם עשו בכתובה, אף פעם לא התנהגו כך. רק בחופה. אי אפשר היה במקום זה נניח בחופה שיר יפה של נתן זך. אחר כך משהו עם הכתובה. לא, לא יותר מתאים, זה לא יותר במקום. ואחרי זה את הכתובה בלי הרעש הזה. זה לא מסמך רומנטי. זה מסמך משעמם. במקרה הטוב. אבל היום אני חושב שזה פילי פלאות. וכל פעם מחדש אני מברך לעצמי שלא עשה אני כזה. זה כל כך גדול. החופה היא מערכת של שני סוגי התחייבויות. התחייבות א', בין אדם לערכיו, לאלוקיו, לאמת שלו. התחייבות ב', בין אדם לחברו, לחברתו. בלי פילוסופיות ובלי שירים. התחייבויות, אני לא אעז לשנות סטטוס של אדם בעולם כשאני אינני מחויב. מי שבועל בלא כתובה וקידושין אומר החינוך גורם למלאה הארץ זמה. ביטוי נורא. למה? כי כל מערכת האישות והאירוסין היא בעצם בירור אחד גדול של מערכת ההתחייבויות הפרטיות שלי כפרט, והמקום שבו זה בא לידי ביטוי הכי גדול, וכולנו יודעים את זה, והכי קשה והכי חזק, הוא לא במושגים רחוקים, אלא הוא בדל לדמות בקן הכי פרטי שיש. שם זה בא לידי ביטוי. כשם שהחברה כולה צריכה לדאוג שהאישיות שלי לא תיפגן, לכן אגף כוח אדם לא ייקח אותי בחשבון בשנה הראשונה, כי אני צריך להיות נקי לביתו ושמח. כך אני צריך לדאוג שהאגואיזם שלי לא ישתלט על הערך הפנימי שלי. כאילו באו ואמרו, אי אפשר לעשות את מצוות אירוסין מצווה בפני עצמה. היא לא מצווה בפני עצמה, היא סך הכל מצב ביניים. היא מצב ביניים שיכול להימשך מצידנו גם 5 דקות. אבל היא מצב ביניים שבלעדיו כל המציאות כולה היא כמו שהיה קודם מתן תורה. זו הגדרה ברמה. רוצים לדעת מה קרה במתן תורה? במתן תורה נוצרו אירוסין לפני נישואין. מי שמבין בעומק את המושג הזה מבין שכל תורת המידות והבן אדם לחברו נמצא בתוך המילים האלה. זה לא רק הכתובה והקידושין שלי ושלך, זה עולם שלם. קודם מתן תורה היה פוגע אדם אישה בשוק, רצה הוא והיא, בועלה בינו לבין עצמו, בדרך לא בדרך, כי קודם מתן תורה עולם המחויבויות שבו האני הפרטי שלי לא יכול להשתלט על מה שאני באמת רוצה וצריך וחייב לך או לך או לכל אחד. עוד לא הופיע עד שירדה תורה מן השמיים ואמרה שאנחנו יכולים לממש אותה. הרי על זה היה הוויכוח בין המלאכים לבין הקדוש ברוך הוא. למה הם באו ואמרו שלא מגיעה לנו תורה? מה הם אמרו? הם אמרו, מה לי ילוד אישה בינינו? הם אמרו, החולשה שלנו לא תאפשר לערכי שבי לנצח את הפרטי והאגואיסטי שבי. אז איך אני אוכל לקבל את התורה?
אז זה הדיון.
אחרי שבאה פרשת ההנהגה והמשטר והמלך והשלטון, ולפני שתבוא פרשת כי תבוא אל הארץ ומקרא ביקורים והתקסים הנפלאים וההליכה עם הביקורים לירושלים וביאור מעשרות והאבנים הגדולות בעבר הירדן והכללה והברכה על הגריזים והריבל, איזה יופי, והבריתות הגדולות של ניצבים, לפני כן אני רוצה לדעת אם אתה קראת את הברית אמיתית בינך לבין אשתך, כי כל החברה הזאת יכולה להתמוטט את זה עם השופטים והשוטרים והביקורים והאבנים הגדולות ועבר הירדן. האם אתה קראת את הברית אמיתית בין היכולת שלך להתגבר על השתלטני שבך, על האגואיסטי שבך, כי הוא קיים בי, כי הוא קיים בכל אחד, כי הוא קיים. ובעומק, כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. זאת אגב הלכה מרתקת. כתוב בפסוק, זה מדובר שם בנערה מאורסה בשדה, זוכרים? והיא צעקה ולא באין מושיע. אז כתוב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. הגמרא שואלת, מה הרווחנו מהדימוי הזה חוץ מאיזה מושג יפה? מה הרווחנו? מה? הגמרא לומדת מזה לימוד מדהים. הגמרא לומדת בזה ולימד על זה. בא ללמד ונמצא למד. זאת אומרת, כאילו כתוב כך, הרי הנושא של הפרשה הוא אונס. ואומרים, האונס הוא חמור כמו מה? כמו הרצח. ועכשיו לומדים לימוד. סתירי פלאות. הלימוד הוא שאם אדם רואה ממרחק שמי שהוא אונס, אז מותר להציל את הנרדף, במקרה דנן את הנרדפת, גם בחייו של הרודף. זאת ההלכה. מותר להציל את הנרדף גם אם למען זה אין ברירה, ואתה הוכחת שאין ברירה, אחרת זה לא תופס. גם במחיר חייו של הרודף, של האונס. עכשיו החידוש. ומזה למדו שגם ברצח זה אותו דבר. הפוך. כלומר, מה ברור ומה לומדים? האונס הוא ברור. הרצח הוא מה שלומדים. זה לא יאמן. האונס ברור שצריך, אם אין ברירה, להרוג את האונס. כי הוא הולך להרוג אדם. רצח גם באנו ללמוד את זה מפה. זאת התורה. ואת מצוות האירוסין כאילו הבליה. כי באנו לומר לך שיש פה משהו שהוא יופיע בתוך תרי"ג המצוות. אי אפשר לקטלג אותו בתוך הגדרה. הוא בסיס לכל העולם כולו. הוא מין מציאות ביניים כזאת. הוא מציאות שאין לה הגדרה. הוא מציאות שהיא הבסיס של הכל. כי ייקח איש אישה, כשיהיו ליקוחים, אז יכולים לבוא כל הדברים, ועכשיו נלמד אותך את כל הצרות שיהיו. איך הוא שאל הצדיק הזה? אין מסכת נורמלית, יש הרבה. אין כתוב כדי ללמד אותך את כל מה שיכול להתרחש, כשהכי ייקח הוא לא בסיסי. הוא לא מופיע בתור דבר בפני עצמו, כי הוא לא מציאות בפני עצמו. הוא מציאות ביניים שנועדה ליצור עולם שבנוי על קומת האירוסים. הכאילו עיסוק בדבר הכי פרטי הזה הוא המשתף, נדמה לי, ממש את כל פרשת כי תצא. איך הכלל לא מדכא את הפרט, איך הפרט לא מדכא פרט אחר, איך הפרט לא מדכא את עצמו, לא ילבש גבר וכו'. איך הפרט את עצמו משאיר כפרט. עד איפה מתערבים בזה? מתי מבינים את הפרט? יש לנו עוד פרשות כמו אשת יפה תואר ודיברה תורה כנגד יצר הרע, פרשה כזו מופלאה. רק אחר כך אפשר להיכנס אל הארץ, לכי תבוא אל הארץ. בלי הפרשה הזו יכולה חלילה חלילה הביאה אל הארץ גם כן להיות לאיזה מין חזקים שמנצחים חלשים. ובמה יעסקו בכי תבוא אל הארץ? בביקורים, בידיעה שלך שהכל של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך במעשרות של הלוי והגר והעני והיתום והאלמנה, ובברכה ובקללה, בידיעה שאת העוצמה שקיבלת עכשיו אתה יכול להפוך לברכה גדולה, או חלילה חלילה למה שקורה שם בהר עיבל. זאת פרשת כי תצא, שמתווכת בין שופטים לכי תבוא ולסיום דברים. ערב טוב.